אנחנו הגענו לפרק ו'. הפרק הזה, כפי שאנחנו רואים בכותרת, מציאותה ופעולתה הפנימית של התשובה בעמקי גנזי האדם והעולם וכנסת ישראל. כלומר, אמרנו הרבה פעמים שיש שני סוגים של מהלכים. יש מהלכים שהם מהלכים יותר פנימיים, יותר סמויים, ולכן הם גם יותר נעלמים ולא כל כך רואים את התוצאות הגלויות של המהלכים האלה במציאות בפועל. מצד שני, יש מהלכים שהם מהלכים יותר גלויים, יותר מתגלים, ואז באמת אנחנו רואים את התוצאות בשטח בפועל. אז הנושא המרכזי של הפרק הזה, לפני שהרב יעבור בפרקים הבאים לגילויים או לצדדים השונים של גילויי התשובה באופן מעשי, קודם כל, נקרא לזה הדחיפות היותר נסתרות שנמצאים במעמקי הנפש, גם של האדם, גם של עם ישראל וגם של האנושות והעולם. ואיך אותה דחיפה של תשובה פנימית, למרות שהיא לא מתגלה כלפי חוץ, היא בעצם פועלת ומקדמת וכו'. אז הפרק הזה הוא בעצם פרק יותר פנימי, יותר סמוי, יותר נסתר, לכן אולי יהיה לנו קצת קשה לא להבין את זה, אבל יהיה לנו קצת קשה לראות את זה במציאות, כי באמת כאן מדובר על דברים שהם נמצאים בעומק הדברים, בשורש הדברים, ולא מתגלים כלפי חוץ. אז בואו נקרא את הפסקה הראשונה. ממעמקים באה התשובה. מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית האישית לגבו חטיבה בפני עצמה, אלא המשך מהגדולה ההווייתית הכללית. הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי, במקורו העליון. וכיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים פונה להטיב, מיד נחלים רבים שוטפים בכל מלוא היש לגלות את הטוב ולהטיב לכל. גדולה התשובה שמביאה רפואה לעולם, ויחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולעולם כולו. בצינור הגדול של שד החיים העצמיים שוטף משם, שוטף שם, מתגלה האחדות של כל היש במקורו. וברוח החיים המרחף של התשובה מתחדש הכל לטובה עליונה, מהירה ומצוחצחת. ומצוחצחת. התשובה באה משאיפת המציאות כולה להיות יותר טובה ומזוקחת, יותר חסינה ומעולה ממה שהיא. בתוך חפץ הזה חבוי כוח חיים של התגברות על המידה המוגבלת של ההוויה ועל חולשותיה. והתשובה הפרטית של אדם היחיד וכל וחומר של הציבור שואבת היא את כוחה ממקור חיים זה שהוא פועל תמיד בעוזו פעולה בלתי פוסקת. אז מי ששם לב, הרב כאן מגדיר גדולה הווייתית כללית. כלומר, התשובה מגיעה ממעמקים, שהיא לא מתחילה מן האדם, אלא היא תוצאה, היא המשכיות של הגדולה ההווייתית הכללית. שאם ננסה להבין את המשפט הזה מהמשפט הבא, הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי, במקורו העליון. אם כן, יש איזו גדולה הווייתית כללית, ויש איזה רצון עולמי במקורו העליון, שמתוך השטף של החיים הרצוניים הזה, אז מתגלה גם הרצון של התשובה. מה מדובר פה? אז באמת דברים עמוקים, אבל אולי משהו אפשר להגיד ממקומות אחרים. סימנתי לעצמי כאן. אז קודם כל, באורות הקודש ג' בעמוד למתת. אז אולי נקרא איזה משפט אחד. אולי איזושהי הקדמה קצרה. אנחנו יודעים שיש באדם כל מיני כוחות. ואפשר להגיד שכל הכוחות, חוץ מכוח אחד שיש בו מחלוקת, אבל כל הכוחות, חוץ מכוח אחד, וחוץ מהכוח שיש בו מחלוקת, כל הכוחות הם בעצם כוחות מוגבלים. למשל, אדם רוצה להחכים. יש באדם נקרא לזה יכולת שכלית. עכשיו, היכולת השכלית הזאת היא פונקציה של האינטליגנציה שלו, של רמת ה-IQ שלו, של יכולת הריכוז שלו, יכולת ההתמדה שלו. כלומר, וגם נקרא לזה השכל שאדם אמור להגיע אליו, זה שכל שבסופו של דבר יש בו איזשהו סוג של גבול. במקום שאליו השכל האנושי מגיע היום, נגיד ככה. אם כן, אני יכול ללמוד את השכל שיש בעולם, ומבחינתי, על פי היכולת האינטלקטואלית וכולי שלי. כלומר, יש כאן איזשהו סוג של גבול. ולמשל, אדם עושה מעשה. פעולה היא ודאי מוגבלת, כי פעולה היא מוגבלת לזמן, למקום, למצב וכו'. מה לא מוגבל? אומר הרב כאן באורות הקודש, יש כוח אחד שהוא לא מוגבל, באדם, והוא הרצון. כלומר, אני יכול לרצות גם מה שאני לא יכול. עובדה, אנשים רוצים. הכוח שאמרתי שיש בו מחלוקת, זה כוח הדמיון. כלומר, האם אדם יכול לדמיין משהו מעבר למשל לידיעות השכליות שלו? למשל, דוגמה, האם אני יכול לדמיין משהו שאני לא מכיר אותו? אז הרמב"ם בשמונה פרקים קצת ככה יתלבט בסוגיה הזאת, ואז הוא אומר שגם אם נגיד שאדם יכול לדמיין משהו שהוא לא קיים במציאות, אבל זה משהו שהוא הרכב של דברים שקיימים במציאות. למשל, אני אקח דוגמה פשוטה. אדם מכיר ציפור עם כנפיים, ואדם מכיר פיל בלי כנפיים, אז אדם יכול לדמיין פיל, יכול לדמיין ציפור, ויכול לדמיין פיל עם כנפיים. כלומר, הוא לקח את המציאות של הפיל, לקח את המציאות של הכנפיים של הציפור, הדביק את הכנפיים על הפיל, ואז הוא מכיר או מדמיין פיל עם כנפיים. אבל גם הדמיון הזה שהוא דמיון שאיננו במציאות, כי הרי אין פיל עם כנפיים, הוא דמיון שהוא תוצאה של הרכב של דברים שנמצאים במציאות. אז אם כן, יש מחלוקת גדולה בין הפילוסופים, האם אדם יכול לדמיין דברים שהוא לא מכיר. טוב, בואו נשאיר את השאלה בפתוחה, כי באמת היא שאלה גדולה. בכל אופן, הרצון הוא בעצם, אם אפשר לומר, הכוח היחידי שיש באדם, שהוא אינסופי. אדם יכול לרצות הכל. אין גבולות גזרה לרצון. ולכן באמת המשבר הגדול ביותר זה בין מה שאדם רוצה, לבין מה שהמציאות מספקת. או בין מה שהוא מסוגל, בין מה שהוא יכול. ולכן, אומר הרב, איך אנחנו מבינים את הרצון של האדם שהוא אינסופי? אומר הרב, אני קורא באורות הקודש, אורות הקודש ג' עמוד למתת פסקה כפתת, הפסקה הזאת נקראת הרצון הכללי, זאת הפסקה הראשונה בפסקאות שנקראות, או בפרק שנקרא הרצון הכללי הפועל, אז זאת הפסקה הראשונה. אומר הרב כך, אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם בכל פאר חופשו, כלומר אי אפשר להבין את החופש, את האינסוף, את הפאר של החופש, שהאדם יכול להגיע אליו על ידי הרצון, כלומר שהרצון של האדם הוא חופשי ויכול לרצות הכל, והוא לא עוצר את עצמו בשום מקום, אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם בכל פאר חופשו, מאיפה נובע החופש הזה, האינסוף הזה של הרצון שבאדם, אלא אומר הרב, היות והאדם בסופו של דבר הוא מתחיל בנקודה ומסתיים בנקודה. כלומר, האדם בסופו של דבר הוא מוגבל. חוץ מכוח הרצון, שהוא כוח אינסופי, בלתי מוגבל. איך אפשר להבין את הכוח הזה שנמצא באדם? לכן אומר הרב, אי אפשר להבין את פליאת הרצון של האדם בכל פרח חופשו, רק הכוונה אלא, בתור ניצוץ אחד מהשלהבת הגדולה של הרצון הגדול שבכל ההוויה כולה. כלומר, יש איזה רצון גדול, שדרך נראה הגדרה המשפט הבא, שהוא בעצם הרצון של כל ההוויה, של כל המציאות. והרצון של האדם זה בעצם ניצוץ, יש איזה מין, נקרא לזה מדורת רצון, והרצון של האדם זה מין ניצוץ כזה שיצא מהמדורה, או מין שמש שהוציא הקרן, והקרן הזאת זה בעצם הרצון של האדם. ומהו הרצון הגדול שבכל ההוויה כולה? אומר הרב, הופעת רצון ריבון כל העולמים, ברוך הוא. כלומר, הרצון האלוקי שהוא אינסופי, שהוא בעצם הרצון הנסתר הפנימי שקיים בעולם, הוא בעצם זה שמתגלה באינסופיות שבו, באדם. ולכן הכוח האינסופי הראשוני שמתגלה באדם, הוא הרצון. אחת השאלות העתיקות והחשובות ביותר, מאיפה מתחילה ההתקדמות של האדם? מהרצון שלו או מהשכל שלו? האם אני רוצה או אני חושב? אז לא ניכנס לשאלה הזאת, כי באמת בשורש של הדברים, הרצון והמחשבה זה דבר אחד. האם הקדוש ברוך הוא, בואו נעבור רגע לריבון של עולם, האם הקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם קודם, או רצה לברוא את העולם קודם? אז אצל הקדוש ברוך הוא אין סתירה. המחשבה והרצון זה דבר אחד. אין חילוקי. אבל באדם, שאנחנו כבר מציאות יותר מחולקת, האם הכל מתחיל מהרצון, או הכל מתחיל מהמחשבה? אז תכף נגיד על זה איזושהי הערה. בכל אופן, אומר הרב, יש רצון עולמי, שהוא הרצון האלוהי, שמתגלה בניצוץ אחד ברצון של האדם, שהוא הכוח האינסופי שהקדוש ברוך הוא שתל בהוויה. זה הרצון האלוקי הזה, שהוא בעצם טבוע בעולם וטבוע באדם. אומר הרב, ומעל השכל, כבר נגיע לנקודה הזאת, אומר הרב, בהתקדשותו של הרצון, כשאדם מכוון את רצונו באופן הקדוש, לפי האופי האלוקי שבו, בהתקדשותו של הרצון, הרי הענף דומה לשורשו הגדול. כלומר, כשאדם, כשהניצוץ, הוא בעצם המשכיות של המדורה, אז הרצון האלוהי בעצם מתגלה ברצון האנושי. אז יש כאן בעצם איזה זרם חיים אחד. רצון אלוקי, רצון עולמי, רצון אנושי, עשה רצונך רצונו. בעצם הכל הולך לאותו כיוון. ואז ממילא יונק ממנו, מתחבר אליו ומתמלא מאורו שיפת חיים. אבל, אומר הרב, דבר נורא, הוא בהעתק הרצון הפרטי, אבל כשהרצון הפרטי הספציפי של אדם פלוני נעתק ממקורו, כי בכל אנחנו לוקחים את הניצוץ, או את הקרן מהשמש, לוקחים את הניצוץ מהמדורה, אז כבכל הניצוץ אחרי כבר לא מקבל את שפע החיים שלו. חבל הטבור כבר לא מחובר לעובר, אז העובר כבר לא מקבל את האוכל שלו מחבל הטבור. ובהעתק הרצון הפרטי, בהשתקעותו, בהקטנות והפרטיות של השביעה החלקית שהוא אסור בה, בקיצור שהרצונות שלנו לא מכוונים לרצון האלוקי, שהוא הרצון העולמי, שמנו נובע באמת הרצון שלנו, זה כוח האינסוף שבתוכנו, מה קורה אז? הרי הוא מנתק את רצונו ממקור החיים שלו. אז כביכול אדם מנתק את עצמו ממקורו, הוא מביא בזה אפסיות, חלישות כוח וחשיכה על מהותו היותר פנימית של עצמיותו, שהוא רצונו, שהוא כבודו. אם כן, עכשיו אומר רב משפט פשוט לפי זה, וכל עמל המוסר וכל ההופעות הרוחניות שבעולם מכוונו למטרתה העליונה של גאולת הרצון והשבתו למקור חייו היסודיים. כלומר, כל מגמת החיים לפי זה זה לגאול את הרצון. לגאול את הרצון, הכוונה להחזיר את הרצון הפרטי שלי אל מקורו, שהוא הרצון האלוקי שמונח בכל ההוויה כולה, ואני כבן אדם אמור לגלות את זה. לכן כל המגמה של ההופעות הרוחניות שבעולם וכל עמל המוסר, רק דבר אחד, לגאול את הרצון, להשיב אותו למקור חייו היסודיים, להישתל בבית השם וכו' וכו'. יוצא בעצם שהמנוע של כל ההוויה כולה זה הרצון האלוקי, שמתגלה באופן נסתר וסמוי ברצון האלוקי הנמצא בעולם, ומתגלה באופן ספציפי באדם הפרטי. עכשיו רק עוד משפט אחד כדי לחדד את הנקודה הזאת. אז באורות הקודש חלק א', עמוד רש נון ת', נשלים את הנקודה הזאת בעוד נקודה אחת. בשם הפסקה נקראת רצון, שכל ומידות. אנחנו נוגעים פה בדברים גדולים, ממש במילים קצרות, וזה לא אמיתי לעשות את זה, אבל רק כדי התחלה של משהו. אומר הרב משפט חשוב מאוד. על הרצון הפנימי אפשר לומר, הרצון הפנימי זה לא הרצון המעשי. הרב במקומות אחרים אומר שיש רצון פנימי שהוא הרצון שנובע מעצמיות האדם, מהאלוקי שבו, מהרצון האלוקי שבהוויה, הניצוץ שממשיך את המדורה, ויש רצון שהוא רצון מעשי, שזה מין נתק כזה, הרצון החיצוני של האדם. אז כאן מדובר על הרצון הפנימי. אומר הרב, משפט חשוב מאוד, על הרצון הפנימי אפשר לומר שהוא ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית. האדם בעצמיותו הוא נשמה. כולנו שואלים, מהו הלבוש הראשון, ההתגלות הראשונה שהנשמה מתגלה דרכו או דרכה? שאלה קשה מאוד, חשובה מאוד. אומר הרב, הרצון הפנימי הוא ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית של האדם ושל העולם. אבל ודאי, גם הוא איננו עצמות המהות היסודית של הרוחניות הנשמתית. הרוחניות הנשמתית שהיא אינסוף, זה הדבר עצמו. זה אנחנו בעצמנו. הרצון שלנו זה בעצם הגילוי הראשון של אותה הנשמה, של אותה המהות הרוחנית. השכל והמידות, כלומר, האפשרות ללמוד, ואחר כך האפשרות לתקן את המידות, את המוסר, הם התגלות שנייה ושלישית. כלומר, בואו נסדר עכשיו. יש נשמה, רצון פנימי, שכל ומידות. אם כן, אדם שמקולקל במידות, הוא מקולקל בעצם בלבוש השלישי. זה מראה שהוא מקולקל בשכל. זה מראה שהוא מקולקל ברצון הפנימי. אז אם אנחנו רוצים לתקן, איפה צריך להתחיל? ברצון הפנימי. לכוון את הרצון האלוקי שלה, את הרצון שבנו, לרצון של ריבונו של עולם. בוא נדבר בצורה פשוטה. אדם שואל את עצמו, למה אני לא מתפתח, למה אני לא מתקדם, כמו שהייתי רוצה, כמו שאני יכול אולי, וכו'. התשובה לא נמצאת בקושיות שכליות שיש לו, והתשובה גם לא נמצאת בבעיות המוסריות המידותיות שיש לו. התשובה נמצאת עד כמה הרצון שלו מכוון לרצון האלוקי. אם כן, צריך, אני מסכים שהיות ומהפנים החוצה, נשמה, רצון, שכל ומידות, אז היות ואנחנו הולכים מהפנים החוצה מצד המהות, מצד החשיפה, זה הרבה פעמים בעולם שלנו הפוך, מהחוץ פנימה. אז יכול להיות שאדם יתקן את המידות, מתוך זה יתקן את המידות ברמה הבסיסית לפחות, שנקרא אגון, תלמיד אגון, מתוך התיקון המידותי יגיע להבנה, מתוך ההבנה יורר את הרצון, מתוך הרצון תחשף הנשמה. אבל במהות של הדברים, הנה אני קורא לו את המשפט הבא, כשיש ברצון הפנימי קלקול, אי אפשר שלא יתגלה זה הקלקול בשכל וגם במידות. מדוע? כי שם הכל מתחיל. והחיסרון שברצון הפנימי פוגע הוא גם כן את העצמיות הפנימית באיזו מידה. באיזו מידה? כלומר, זה נוגע ככה בצד החיצוני של הנשמה. על כן, אי אפשר שאור החוכמה ומאור התורה יאיר באדם בבהירות מובהקה כל זמן שלא שב בתשובה שלמה. כלומר, תשובה שלמה לא רק ברובד המעשי, אלא קודם כל ברובד הרצוני. לכן הכל מתחיל מהרצון. טוב, רק אני חוזר שוב למשפט הראשון. על הרצון הפנימי אפשר לומר שהוא ההתגלות הראשונה של המהות הרוחנית, אבל ודאי גם הוא איננו עצמות המהות היסודית של הרוחניות הנשמתית. השכל והמידות הם התגלות שנייה ושלישית. וכן, למה עשינו את כל הסיבוב הזה? כדי להרוויח רק תובנה אחת או הגדרה אחת. שבעצם בעומק ההוויה ובעומק האדם יש רצון אלוהי. והרצון האלוהי הזה הוא בעצם זה שמניע את כל המציאות. והרצון האלוהי הזה אמור להתגלות דרך הרצון הספציפי של אדם פלוני ואלמוני. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, בואו נראה רגע את שני המשפטים הראשונים, יהיה אולי טיפה יותר ברור. ממעמקים באה התשובה. מה זאת אומרת? הייתי יכול לחשוב שהתשובה מתחילה ממני קודם כל. מהאדם הפרטי, אני החלטתי לעשות תשובה. או הייתי יכול לחשוב שהתשובה מתחילה מהשכל. כלומר, היו לי קושיות, נקרא לזה היום, קום זה קושיות באמונה, אז הגעתי לכמה תשובות לקושיות, יש לי פתרונות לשאלות, ואז ממילא כבר יש מהלך של תשובה. כלומר, התשובה יכולה להתאפס כמתחילה ממקום מאוד חיצוני. או שזה האדם, ולא עומק הרצון האלוהי שקיים פה, או שבאדם עצמו, הצדדים החיצוניים שלו, השכל, המוסר וכו'. אומר הרב לא, ממעמקים בה התשובה. התשובה לא מתחילה באדם, ולא מתחילה בכוחות חיים חיצוניים של האדם. מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית, האישית, כלומר, האדם הפרטי, הוא לא פונקציה בהקשר הזה. הוא מגיע אחר כך, הוא בשלב השני. שאין הנפש היחידית, האישית, לגבו, כלומר, כאן בהסבר, לעומתו, ביחס אליו, חטיבה בפני עצמה. כלומר, מהלך התשובה לא מתחיל מהאדם. זה לא מתחיל מהנפש היחידית. כלומר, מהלך של תשובה עולמי, זה לא שסך בני אדם יחליטו שהם חוזרים בתשובה. זה לא מתחיל משם. כלומר, אם ניקח את כל המין האנושי, ישראל ואומות העולם, כל אחד למדרגתו, והסך הכללי של כל בני אדם יחליטו שעושים תשובה, תבוא גאולה לעולם. אומר הרב, זה לא מתחיל משם. אלא, ממעמקים בה התשובה, מעומק גדול זה שאין הנפש היחידית האישית לגבו חטיבה בפני עצמה, חטיבה הכוונה ערך בפני עצמו, צד בפני עצמו. אלא, התשובה היא בעצם תוצאה, אלא המשך מהגדולה ההווייתית הכללית. יש בהוויה הכללית, בכל המציאות כולה, איזשהו גודל, איזושהי גדולה. מהי הגדולה הזאת? הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי. מה זה הרצון העולמי הזה? במקורו העליון. זה הרצון האלוקי, שהוא בעצם הרצון הפנימי של כל ההוויה, שהוא בעצם מתגלה גם אצל פלוני, אלמוני וכו'. אם כן, מה שמניע את כל מהלך התשובה, זאת לא החלטה של אדם, זה לא שכל שיש לו פתרונות לשאלות, זה לא איזו התעוררות ספציפית של אדם פלוני אלמוני כי קרה משהו, אלא מה שמניע באמת את הכל, זה הרצון האלוקי שמניע את הבריאה ותמון בהוויה כולה, ומתגלה כרגע דרך פלוני אלמוני. אני חושב שאולי אחרי ההקדמה שעשינו זה קצת יותר ברור. לכן הרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי במקורו העליון, וכיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים שמתחיל בריבונו של העולם, זה לא הרצון ברמה שלי, זה הרצון ברמה של ריבונו של העולם. לכן זה זרם כביר, זה שטף. וכיוון שהזרם הכביר של שטף החיים הרצוניים פונה להטיב, מיד נחלים רבים שוטפים בכל מלוא היש לגלות את הטוב. כמו שאמרנו בזמנו, בתחילת פרק ד' אם אני לא טועה, נכון זה היה? כן. שוטפים הם זרמי התשובה. זה מתחיל ממקום אחר. זה לא מתחיל מאיתן. זה מתחיל ממקור החיים, מעצמיות החיים. פסקה א' בפרק ד' דומה מאוד לפסקה א' בפרק ו'. לכן מיד נחלים רבים שוטפים בכל מה יש לגלות את הטוב ולהטיב לכל. ולכן גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם. תשובה זה לא רק רפואה לעצמי. תשובה זה רפואה לעולם. תשובה זה בעצם העולם, אם נחזור רגע לרצון, זה בעצם הקרן של הרצון שמחוברת לרצון המקורי. לכן התשובה היא רפואה לעולם, התשובה היא רפואה להוויה. ויחיד שעשה תשובה, יחיד, אדם פרטי שעשה תשובה, אומרת הגמרא, מוכלין לו ולעולם כולו. מה זאת אומרת? מלא מוכלין לו. מה הקשר לעולם כולו? אלא אם הצינור הפרטי הספציפי הוא ממשיך את הירה של הרצון הכללי המקורי העולמי הזה, אז ממילא זה מחזיר אחורה את הכל, זה חוזר אל השורש. לכן גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ואחרי שעשה תשובה מוכנים לו ולעולם כולו. הדגש כאן בהקשר של המאמרי חזל האלה, זה לא האדם הפרטי, אלא העולם. תשובה קדמה לעולם, וכו'. עוד טיפה רק שנייה אל עזר. בצינור הגדול של שד החיים העצמיים שוטף שם, מתגלה האחדות של כל היש במקורו. ולכן זה לא מתחיל מאיתנו, זה לא מתחיל מהפרט, אלא זה מתחיל מעצמיות החיים, מהאחדות של כל ההוויה כולה. וברוח החיים המרחף של התשובה, מתחדש הכל לטובה עליונה, מירה ומצוחצחת. טוב, כמו שאמרנו, זה פסקאות פנימיות מאוד, כי הרי כאן מדובר על הצד הפנימי של התשובה, אבל זה נכון. כלומר, יש איזה זרם תשובה פנימי עמוק, אלוקי, שחי, פועל, שוטף בתוך המציאות, ואנחנו תופסים אותו ועולים על הגל, כמו שאמרנו פעם. כן, אלעזר.
שואל בקיצור, השני, שהרב הקים ברוך הקודם, אם כל הבעיות המוסריות של האדם מתחילות בזה ברצון שלו, שהוא לא כמו הרצון האלוקי, אז לכאורה, אף פעם לא אי אפשר יהיה לחזור בתשובה שלמה, כי אתה אף פעם לא יכול לעשות את הרצון שלך שהוא יהיה טהור כמו הרצון ה...
לכן, כמה שניתן. עשה רצונך כרצונו, כמה שניתן.
זה לא ניתן עד...
כמה שניתן.
קצת...
לא מתסכל. לא, זה המאה אחוז. המאה אחוז זה כמה שניתן. המאה אחוז שיש מאה אחוז בכל שלב בחיים שהוא מאה אחוז. דיברנו על זה הרבה פעמים. שהעובר הוא מאה אחוז כעובר, והתינוק הוא מאה אחוז כתינוק, והילד הוא מאה אחוז כילד, והנער הוא מאה אחוז כנער, והאיש הוא מאה אחוז כאיש, סליחה שאני אומר, והאדם המת, הנשמה בגן עדן, זה מאה אחוז כנשמה בגן עדן.
אפשר לתקן,
אי
אפשר לתקן את עצמך.
אפשר לתקן ביחס למה שאפשר לתקן. רק הקדוש ברוך הוא אינסוף. אנחנו תמיד חלקים. כן.
קודם הרב אמר שבזכות הרצון, אדם יכול בעצם לתקן את מידותיו.
הכל מתחיל ברצון, מהרצון מגיעים לשכל, מהשכל מגיעים למידות.
זאת אומרת, הרצון הוא מעל כל התבנית, מעל כל מבנה הנפש של האדם.
נכון, אני פתחתי בדיוק משפט אחד כדי להקריא לך. הרצון, יסוד החיים הוא.
זאת אומרת שכל מבנה הנפש יוצא מהרצון.
אורות הקודש, א', עמוד העיני. מה?
ניקח נגיד עסקה של הרמב״ם.
אדם הגיע למכון מאיר, מרגיש שהוא תקוע, יבדוק מה עם רצונו.
זאת אומרת, אם נגיד שם נגיד, אדם רוצה לתקן למידה מקולקלת, או בכלל להתקדם בלימוד תורה, אז הוא חייב לפתח את הרצון. אם הוא יבנה את הרצון, הוא בא בתפילה ולימוד תורה ובתיקון מידות.
לכן הרב קוק כותב למשל באורות הקודש במקום אחר, שהרבה פעמים כשאנשים מתקנים דברים, אז הם תופסים פינות. בוא נתקן את הפרט הזה, בוא נתקן את הפרט ההוא. אומר, ובעיקר מבחינה מוסרית. אומר הרב, במקום להתעסק עם פינות, תתעסק עם השורש. תתקן את הרצון. תפסיק להתעסק, בוא נתקן את הפרט ההוא, בוא נתקן את הפרט ההוא. תתקן את שורש הדברים, תתקן את הרצון. עכשיו, מצד שני, לפעמים קשה להגיע אל עומק הדברים. ולכן אנחנו צריכים לעשות סיבובים בחוץ.
עד שמגיעים פנימה.
ההגדרה של הרצון הוא... מה זה מעבד? מעבד,
התהוות למשהו מסוים,
שוקה,
חזקה,
נשמתי. הרצון הפנימי, רצון זה, אבל אתה מגדיר את זה במושגים של בני אדם.
כן, אין לי אחרים.
אני הייתי מעדיף להגיד בלשון של חזל, עשה רצונך, רצונו?
אתה לא יודע מה הרצון שלך.
רבותיי, שנייה רגע, אני רוצה רגע לקרוא שני משפטים. פסקה עין אי, סליחה, אורות הקודש א', עמוד עין אי, פסקה נון א', הרצון הוא יסוד החיים. פסקה, עמוד הענווה, פסקה נון ב', הרצון הוא מקור החיים. טוב, אני יכול לקרוא את הכל, אבל...
לעורר את הרצון.
לעורר את הרצון, אז זאת השאלה, איך מעוררים את הרצון? אז עוד פעם, יצאנו עכשיו מהפרק הזה. אנחנו, אתם כבר מדברים על הפרקטיקה. איך הרצון מתגלה במציאות? אנחנו עכשיו מדברים על עומק הרצון שנמצא, בין אם הוא מתגלה, בין אם לא. בין אם אני מודע שהוא קיים, בין אם לא.
אדם שאין לו שכל לצורך העניין, הוא גם לא יודע, הוא לא מודע לרצון.
לא, הרצון שלו יתגלה בצורה אחרת. כשחזל אומרים שהנבואה נמסרה לשוטים ותינוקות, זה אומר שהקשר לריבונו של עולם, כלומר, החיבור בין הרצון שלו, מה שהרב קורא במקום אחרי באורות הקודש, השוויית הרצונות, שבעצם כל מגמת החיים זה להשוות את הרצון האלוהי, את הרצון שלי, סליחה, עם הרצון האלוהי, השוויית הרצון, ככה קורא לזה, אז אצל שוטים ותינוקות זה מופיע בצורה אחרת. אולי הרצון שלהם הרבה יותר מכוון לרצון האלוקי מאשר אנחנו? מי יודע? אולי הפוך, אולי אם נשתמש רגע במה שהרב הוא כותב, גם באורות הקודש, שהשכל שהוא הכלי העליון ביותר במדרגת הטבע שבאדם, הוא גם הכלי החוסם יותר את הקשר עם ריבונו של עולם. אתה מרגיש עכשיו התעלות והתרומות רוחנית. אתה רוצה לרקוד לפני השם, אבל אתה מתבייש. אז צריך לומר לך, תשמע, אתה תרקוד, אתה חושב שאתה משוגע. אז אתה לא רוקד. אז השכל הוא הכוח המעקר, מלשון עקרות, המעקר יותר את הנשמה. מה? מצד שני, השכל הוא הכלי שדרכו הנשמה מתגלה בעולם. לכן השכל צריך להופיע במינונים הנכונים. לכן מי אמר שהנבואה שמתגלה דרך שבטים ותינוקות היא פחות מאשר הנבואה שמתגלה דרך החכמים? כי רק מה שאומרת, שמאז שפסקה נבואה, עברה נבואה לחכמים ולשבטים ותינוקות. אז יש שני צינורות. יש צינור החוכמה, נקרא לזה, ויש צינור השטות. מי אומר שהנבואה דרך צינור החוכמה היא יותר מלאה, יותר אלוהית, מאשר דרך צינור השטות? השיגעון. מי אומר? הרי למדנו בבינה נמונה. שדווקא כשדוד המלך היה משוגע, שם התגלתה החוכמה האלוקית במדרגה היותר עמוקה שלו. אני חושב שאם אנחנו ניקח רגע את מה שאנחנו לומדים עכשיו, ניקח מכאן משפט אחד. אני לא אומר שהכל תלוי ברצון, כי סוף סוף כל אחד יש לו יכולות, וכושר זה כוח של רצון, זה נכון, זה יפה מאוד כדרשה, אבל בסופו של דבר הרצון הוא גם מוגבל לפי היכולת. אני רוצה לעוף, אני לא יכול, כי אני לא ציפור. אין לי כאן את התעופה, מה אני אעשה? אז אני יכול לרצות עד מחרתיים לעוף. אני לא אצליח. לכן הרצון, מבחינה מסוימת, יש לו גבולות גזרה כפי שהקב"ה הטביע. אבל בתוך גבולות הגזרה האלה הוא אינסוף. כמו שאמרנו מקודם, הוא כוח אינסופי. ולכן, בוא נצא מכאן עם משהו אחד. יש רצון אלוקי זורם בעולם. הרצון נמצא בעולם, בתשתית המציאות, בעומק המציאות, איזה מין אח געש כזה שעלה בה, שבתוכו מבעבט מתחת לפני השטח. והתפקיד שלנו זה פשוט קודם כל להיות מודעים לזה. ובאמת לנסות כמה שניתן להתחבר לזה. ולזרום עם זה. לכן זה לא מתחיל בקושיות שכליות. וגם זה לא מתחיל רק בבעיות מוסריות. מצד האמת זה מתחיל ברצון. אני אומר את זה בצורה חד משמעית, זה ברור ופשוט גם רואים את זה במציאות. אדם שתקוע מבחינה רוחנית, ברור שהרצון שלו לא בדיוק. הרב כותב למשל באורות התורה שכפי שהאדם מבהיר מלשון בהירות מבהיר את רצונו, כך תהיה בהירות הבנתו בלימוד. כעומק בהירות הרצון, עומק בהירות ההבנה. מה הקשר ריבונו של עולם בין הבנה לרצון? הבנה זה IQ, זה שכל, זה התמדה, זה ריכוז, זה שינון. מה הקשר לרצון? אז יש לזה הרבה תשובות וכל מיני זוויות וכל מיני עומקים. אבל בעומק, ברובד הפשוט, נפש האדם אחת, והקדוש ברוך הוא קבע כשהוא ברא את העולם שיהיו הזנות הדדיות בין הכוחות, וברור שאם הקדוש ברוך הוא שם באדם כוח מקורי שהוא הרצון, אם הרצון הזה, ככל שהוא יותר בהיר, ההבנה תהיה יותר בהירה. ככל שהוא יותר מורפל, כן ולא, רוצה לא רוצה, ההבנה היא יותר חסרה. לא סתם מה שאומר הרב שחיסרון בהבנה, זה חיסרון ברצון. זה חיסרון בתשובה. כי תשובה זה בעצם רצון. להשוות את הרצונות. כן, בבקשה.
אני ראיתי מקום שהרב כותב, שהוא מחלק איפה יש לרצון גבול ואיפה אין, הוא אומר שבקודש אין גוזמה, כל מה שאתה רוצה, יכול לרצות, זה יכול להיות, אבל בכל באמת, לא כל מה שאתה רוצה...
זה הרצון המעשי, עוד פעם. זה הרצון המעשי.
כן.
זה הרצון המעשי. הרב במוסר אביך, למשל, הוא מגדיר את הרצונות, את הרצון הפנימי הוא קורא לו רצון טוב מעיקרו, והרצון החיצוני הוא קורא לו רצון מעשי, והוא מבדיל שם. שמבחינת הרצון המעשי, השכל קודם. אם אני לא יודע איך אני יכול לרצות לממש את מה שאני לא יודע, אז אני צריך קודם כל ללמוד, ואז אני יודע מה נכון, מה לא נכון, ואחר כך אני רוצה לממש את זה. זה נקרא הרצון המעשי. אומר הרב, מכל מקום, אף על פי שהידיעה צריכה להיות קודמת לרצון המעשי, אם הרצון הטוב העיקרי לא מופיע לפני הידיעה, אז העיקר חסר מן הספר. לכן מה שאתה אומר זה לגבי הרצון המעשי. זה לא לגבי הרצון הפנימי. שכאן מדובר על הרצון האלוקי, שהוא עוד לפני הרצון של האדם בכלל. רבותיי, אנחנו בפסקה הזאת עוד לפני הרצון של האדם. כלומר, יש רצון אלוהי שהוא בשורש ההוויה, ויש רצון פנימי שבאדם שהוא הרצון האלוקי שבתוכו. אבל לפני הרצון האלוקי שבאדם, יש רצון אלוקי שבהוויה בכלל. וזה מבעבע וזורם מתחת לפני השטח. כן, אלו.
אפשר להשפיע על הרצון לעזרת מעשים בלתי רצונים?
שאלה יפה. חכמים אמרו כך, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. למה? כי גם מעשה שהוא בלתי רצוני, היות ונפש האדם אחת, אז אין מעשה שיכול להיות מנותק מהרצון. אבל הוא יצויר ציור, אני תמיד אומר את הדוגמה המטופשת הבאה. נגיד, יש לך רובוט בבית, בסדר? שמגיש לך כל בוקר למיטה ארוחת בוקר. הוא מגיש לך 300 ימים בשנה ארוחת בוקר למיטה. האם יהיה נכון לומר על הרובוט הזה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כלומר, שהוא אוהב אותך אחרי 300 ימים, היות והוא עשה הרבה מעשים, 300 פעמים מביא לך, הגיש לך ארוחת בוקר למיטה, הוא אוהב אותך יותר מאשר לפני 300 ימים. נכון יהיה להגיד את זה? לא, למה? כי אין לו לב. אחרי המעשים נמשכים הלבבות למי שיש לב. אבל מי שאין לו לב, אז אחרי המעשים לא ימשכו הלבבות. עכשיו, היות ובאדם יש לב, אז אחרי המעשים ימשכו הלבבות. ימשכו הרצונות. כלומר, היות ונפש האדם היא אחת, ויש לו לא רק כוחות גוף, אלא כוח רצון וכוח חוכמה וכו', אז תנועה בממד חיים אחד יזיז או יניע ממדי חיים אחרים ונוספים. לכן אחרי המעשים משכו הלבבות. נכון. טוב, בואו רק נסיים את המשפט הזה, את הפרק הזה, אני רואה שקצת מאוחר. טוב, נשלים את זה פעם הבאה. מחר באופן חד פעמי אני לא אוכל להיות, אז מחר לא יהיה שיעור, אני מתנצל, גם לא בין הנמונה. בלילה יהיה שיעור, אני כל אחרי צהריים אני לא אוכל.